ובעזרת השם היום נעסוק בפסוק שאנחנו קוראים השבת בסייעת הדשמיה, שהוא פסוק לקוח מפרק י"ב בספר שמות, ולכן השבת שלנו, חוץ מהיות שבת ויקהל פקודה, היא גם השבת שנקראת שבת החודש, כיוון שאנחנו קוראים את הקטע בתורה שמציין את מה שהתרחש ערב ערב יציאת מצרים. הפסוק אומר ככה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. רש"י במקום מסביר מה בעצם התרחש שם. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא הראה לו, למשה רבנו, לבנה בחידושה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הראה למשה את הירח ברגע ההתחלתי שלו, ברגע הבראשיתי שלו, בשורש שלו, ואמר לו, אתה רואה משה רבנו, תסתכל ככה, כל פעם שתראה את הירח, יהיה לך ראש חודש. זאת אומרת שלמדנו בעצם, בפעם הראשונה בהיסטוריה, דבר חדש. איך מקדשים את הזמן? ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שהזמן שייך לנו, זו מתנה אילאית. זה אומר, במילים פשוטות, אני נותן לכם את הזמן בידיים שלכם. תעשו מן הזמן את הדבר הראוי והרצוי. ומהו הדבר הראוי והרצוי? בבקשה, בניי היקרים, תתרגמו את ערכי הקודש, שהם למעלה מן הזמן, בתוך המערכת הזמנית. זה סוד עצום, רבותיי. עם ישראל שייך בעצם למימד שהוא למעלה מן הזמן, ולמימד שהוא בתוך הזמן. ולכן אנחנו מהווים גשר לחיבור העולמות, ואנחנו צריכים לצקת את הקודש העליון בתוך הזמן התחתון, וזה נקרא לקדש את הזמן. קידוש החודש, זאת המצווה, מצווה מדאורייתא, לקדש את החודש, זה לא רק לומר, מחר, מחרתיים יהיה ראש חודש בשעה כך וכך וזהו. זה פשוט להבין שאני מקדש את החודש כמו שגבר מקדש אישה. עכשיו, לפי זה אתם מבינים מה זה לקדש אישה? זה להחדיר לתוך המציאות של האישה את הקודש העליון האלוהי. לא פחות מזה. כמו שאני כעם צריך להחדיר לתוך מערכת הזמן העיגולית הדומה לאישה את הרובד העליון שהוא שם הוויה שהוא טרנסנדנטי למעלה מכל המגבלות הזמניות והטבעיות, למעלה מכל הטבעת הזאת שנקראת עולם. זה עניין קידוש הזמן, רבותיי. ולכן אני חייב להפוך את הזמן שלי לזמן אלוהי, לזמן קדוש. עכשיו, זה נראה כאילו סתירה, כיוון שבתוך הזמן שהוא מוגבל, אני צריך להביא ערכים שהם למעלה מן המוגבלות. איך אני עושה בדיוק דבר כזה? זאת התכונה של עם ישראל. החודש הזה לכם, רק לכם יש את הסוד הזה. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, אני רוצה שתקדש את החודש. השאלה היא, מדוע הקדימה התורה את המצווה הזאת למצוות קורבן הפסח, למצוות הפסח בכלל? מה, לא יכולנו לצאת ממצרים בלי הדבר הזה? כמו עכשיו, אני לא יכול להיכנס לפסח בלי לעבור דרך השבת, התחנה הזאת של השבת הקרובה מחר, כדי לקרוא את הקטע הזה בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, בלי לקרוא את זה, אתה לא יכול להיכנס לפסח? כנראה שלא. למה? כי אתה תיכנס לפסח בלי לדעת, את היסוד המיוחד של הזמן הזה שנקרא חודש ניסן. לא זו בלבד, אלא שמעצם הקדימה הזאת של החודש הזה לכם, של אותו פסוק, של אותו עניין, של אותו רעיון, למצוות הפסח, זה אומר שמצוות הפסח תלויה בקידוש הזמן של ראש החודש. אז איך יכול להיות דבר כזה? לפני שניגש לתשובה, אני רוצה להזכיר עוד מצווה אחרת, שגם היא מעכבת את קורבן הפסח, את הפסח. כמובן שאני רוצה לדבר על מצוות המילה, ברית מילה. אתם יודעים שמי שאין לו ברית מילה, מי שלא מהול, אסור לו לאכול מקורבן הפסח, וכל ערל לא יאכל בו. זאת אומרת שמצוות המילה, עכשיו אני משתמש בלשון חז"ל, מעכבת את הפסח. מה נאמר על מצוות המילה? על מצוות המילה נאמר דוד המלך בתהילים קופיוטט, מה הוא אומר כשהוא מדבר על ברית המילה? סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. מה זה אומר? זה אומר שהמילה דומה לאיזה מין שלל רב שמצאתי. והגמרא באמת במסכת שבת דף קופלמד אומרת שמצוות ברית המילה זה כאילו האדם הלך ברחוב ומצא באופן אקראי, פתאומי, בלי שום הכנה, אוצר שלם והפך להיות עשיר, והדבר לא היה צפוי 5 דקות לפני כן. סס אנוכי על אמרתך, סס זה מלשון שמחה, כמוצא שלל רב. זה מה שיש לדוד המלך לומר על ברית המילה. כלומר, הבן אדם יתאשר בין רגע, ולא באופן הדרגתי. רגע, אבל זה מזכיר לי משהו, נכון? כן. בדיוק אותו עניין כמו הפסח. גם מצוות הפסח היא בדיוק כזאת כמו ברית המילה, ולכן הן קשורות זו בזו. כל העניין של פסח הרי הוא גנוז במילה. פסח זה מלשון דילוג, זה לקפוץ, זה לגלות דבר שאם היית הולך לפי הסדר הרגיל, לא היית מוצא. ממש כמו שאמרתי לכם עכשיו. דרך אגב, זה הביטוי למילה מציאה. מציאה זה דבר שאתה לא מתכנן אותו. לכן בפסח, אם היינו מכבדים את הקצב הרגיל, את הרוטינה של החיים, לא היינו פוסחים, לא היו פוסחים עלינו. כלומר, הייתה פסיכה אלוהית, דילוג אלוהי, על ישראל. וצריך להבין את הדבר הזה. חכמי הקבלה אומרים לנו שבניסן אור הגאולה הגיע כמו אותו פסוק שאומר דוד המלך. סס אנוכי אני אמרתך כאילו מצאתי שלל רב ברגע אחד. מה קרה? האורות הגדולים ביותר של הקדוש ברוך הוא באו לעזרתו של עם ישראל כדי לשלוף אותו ממצרים. אם לא היה האור הזה בא באופן אקראי כזה, כאילו אקראי, אבל פתאומי כזה, אם האור הזה היה בא לפי הסדר של הדברים, לאט לאט, כל יום, מעולם לא היינו יוצאים ממצרים. וזה סוד החיפזון. מה זה כי בחיפזון יצאתם ממצרים? כלומר, הייתי חייב לזרז את התהליך, כלומר, דילגתי על שלבים כדי לאפשר את אותה גאולה. ולמה דילגתי? כי אם הייתי, אני הבורא, מסתכל על המצב שלכם, עמי היקר, מעולם לא הייתם יוצאים. כי לפי החשבונות העולמיים, הייתם בממתת שערי תומעה שקועים שם במצרים. איך יכול להיות שאני אשלח לכם את השכינה אם אתם במרכאות כל כך מלוכלכים? ופתאום, בבת אחת, שלא כסדר, כל ההשתלשלות הזאת מגיעה ובצורה הפוכה, האורות הגדולים באים ומוציאים אותנו ממצרים. והוצאתי אתכם. דבר ראשון, לפני והצלתי. קודם כל אני מוציא אותך. בוא נחזור רחוק יותר בהיסטוריה. אני רוצה בכוונה לבנות את השיעור ותבינו לאן אני חותר בסוף. אחורה בהיסטוריה אני חוזר בעצם לחטאו של אדם הראשון. תמיד אנחנו חוזרים לשם, כי שם גנוז בעצם כל הקוד של כל הנפילות שלנו, של כל הגלויות שלנו, של כל הגאולות שלנו. הכל גנוז באותו חטא ובאותו תיקון. התיקון לחטאו של אדם הראשון חל על עם ישראל, רבותיי. אנחנו קיבלנו לתקן את חטאו של אדם הראשון. אבל יש בעיה. כל עוד ואני לא מופיע בעולם כעם, אין מי שיתקן. רבותיי, התיקון הזה הוא לא תיקון פרטי, הוא חייב להיות תיקון לאומי של עם ישראל שנבחר לצורך העניין הזה. באנו לתקן את חטאו של אדם הראשון. שוב פעם אני חוזר, כשבני ישראל הם בני ישראל ולא עם, אי אפשר לתקן את זה. אז עושים כל מיני גישושים, אבל זה לא התיקון. לכן התיקון הזה של אדם הראשון לא יכול היה להתחיל בכלל לפני יציאת עם ישראל ממצרים. כלומר גילויו של עם ישראל, זה פעם הראשונה שעם ישראל מופיע מתוך אותה בטן מצרית. אי אפשר לממש את התיקון הזה כל עוד לא מופיע עם ישראל, כן, בהיסטוריה האנושית. יש כאן בעצם מדרגה שאני רוצה קצת לחדור לתוכה, לתוך הרעיון הזה. במילים פשוטות, כל העולם היה בהמתנה להופעתו של עם ישראל. מתי? בחודש ניסן. לפי זה יוצא שבעצם חודש ניסן של הגאולה, שנת 2448 לבריאת העולם, זה זמן יציאת מצרים, במשך 2448 שנים, העולם היה בהמתנה להופעתו של עם ישראל. כולם חיכו רק לדבר הזה. רק אז, כשהופיע עם ישראל על במת ההיסטוריה, החל התיקון של אדם הראשון. עכשיו, מה הביא איתו עם ישראל? בשביל מה צריך להמתין לו כדי להתחיל את התיקון? פשוט מאוד, עם ישראל מביא את מה שלמעלה, אמרתי לכם, מהטבע. אל תוך הטבע. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בפסוק, החודש הזה לכם, הנה חיכיתי רק לכם עכשיו. ראשון הוא לכם, אתם ראשונים עכשיו להתחיל בתיקון הזה של אדם הראשון. אני נותן לכם מתנה את הזמן כדי שתקדשו את הזמן, תחדירו, תצקו קודש בתוך הזמן הנברא. ואלמלא חטא העגל, כשיצאנו ממצרים, כבר התחלנו את התיקון, וזה היה תיקון די מהיר. אלמלא חטא העגל, היינו מסיימים את כל התיקון. אבל בעקבות חטא העגל, אנחנו חייבים לשלוח את התיקון הזה, לדחות אותו לעתיד לבוא. עכשיו אני חוזר לעניינים שלנו. תקשיבו טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לרזולוציה קצת יותר פנימית של קבלה. הארי הקדוש אומר לנו, שיסוד חטאו של אדם הראשון היה אחד. אם אתה מבין את היסוד הזה, אתה תבין בעצם את החטא שלו. החיפזון. וואו. אבל עכשיו אמרתי שכי בחיפזון יצאתם ממצרים. עכשיו זה חיפזון אלוהי שמוציא אותנו ממצרים. וחטאו של אדם הראשון היה חיפזון, פזיזות. אדם הראשון לא המתין, אומר הארי הקדוש, לתוספת של המעלה של השבת, והוא התייחד עם אשתו לפני כניסת השבת. כלומר, אני רוצה לתרגם לכם את זה למושגים קצת יותר ידידותיים לנפש האנושית. התשוקה שהייתה אצל אדם הראשון, האש שבערה בו, להשיג דברים גדולים של אלוהיו, לתקן דברים גדולים, גרמה לו להתאמץ ולפעול לעשות דברים בצורה שהיא למעלה מהסדר הנכון. הוא לא כיבד את הסדרים, הוא לא המתין. הוא דילג. תראו כמה אנחנו מתקרבים עכשיו לנושא שלנו. אדם הראשון הוא המדלג הראשון על הסדרים הנכונים בחיה, ולכן הוא חייב תיקון. ועם ישראל בא לתקן את אותו דילוג. לא נכון. הדילוג הזה של אדם הראשון, הקפיצה שלו, לרבדים שהיו גבוהים ממדרגתו שלא כפי הסדר, אותה קפיצה, מה היא הזמינה? גם דילוג. דילוג אחר. של מי? של הנחש. רבותיי היקרים, הנחש לא יכול היה להיכנס לגן עדן. שאלתם פעם את עצמכם איך הנחש בכלל נכנס לשם? איך הוא התקרב למחיצתו של אדם הראשון, שהגמרא אומרת אדם הראשון חסיד היה. אתה יכול להתקרב לחסיד? בסדר גודל כזה? מה הנחש נכנס לשם? אלא בגלל שאדם הראשון הפר את הסדרים הנכונים ודילג, כדי לעשות את הדברים מהר מהר, גם הנחש שבדרך כלל לא יכול היה להיכנס לפי הסדר הרגיל, הקדוש ברוך הוא עזר לו במרכאות לדלג גם הוא, ולהתקרב לאדם הראשון בצורה לא צורה. מטבע הדברים הוא לא יכול היה להיכנס בכלל. כך נכנס הנחש לגן עדן והגיע לקרבתו של אדם הראשון, שלא כסדר, גם הוא. מידה כנגד מידה. ואז הוא הכתיא את אדם הראשון. זאת אומרת שאני רוצה לסכם כאן. פחזותו של אדם הראשון במצוות פרו ורבו, כי בעצם בזה מדובר, כן, בקשר המיני שהיה לו, גרמה לו אותה פחזות להתייחד עם אשתו בימות החול. לא רק שהוא לא ימתין לשבת, זה היה בימות החול, וגם במשך היום. אומרים חז"ל בקבלה שהזיווג עם חווה היה בשעת המנחה. כלומר, באופן גלוי ולא צנוע. לכן נפל. חלילה, כן, אני לא נכנס לדברים של אדם הראשון, מי אני, אבל אלו דברי רבותינו המקובלים. ואמרתי לכם, ואני חוזר ואומר, ישראל, עם ישראל כעם, ממונה על התיקון של החטא הזה של אדם הראשון. וכיוון שאין דין יכול להתמתק אלא כשהוא חוזר לשורש של הבעיה, אתה לא יכול לתקן משהו באמצע. אתה חייב ללכת לתקן ולטפל בטיפול שורש. מה זה אומר? שאמורים ישראל להתחיל בתיקון הזה, הקשור גם הוא לדילוג, לקפיצה, לפסיכה. כי זה בסופו של דבר הבסיס לחטאו של אדם הראשון. הוא קפץ ממדרגתו, לא כיבד את השלבים הרגילים. לכן חייבת להיות הפיכה של מידת הפזיזות ולהפוך אותה ליתרון. זאת אומרת שכל העניין של יציאת מצרים, שהוא תחילת הגאולה הראשונה בעולם, זה להפוך את הפזיזות שהייתה גרועה לפזיזות מבורכת, וקוראים לזה חיפזון. עכשיו זה יהיה גאולה מצד הקדושה. במילים אחרות, יש זמנים שצריך כן להזדרז, ויש זמנים שצריך לכבד את סדר הדברים. וזה סוד גדול, רבותיי. למי יש את הסוד הזה? הנה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, החודש זה הזמן. החודש הזה לכם. אני נותן לכם, עם ישראל, להיות חכמים, ולדעת מתי לקפוץ מדרגות ומתי לכבד את המדרגות לפי סדרן. אני חוזר לברית המילה, ואחרי זה נסגור את כל העניין בעזרת השם. בקיום מצוות ברית המילה שקדמה למצוות חג הפסח, אתם יודעים שביציאת מצרים מי שלא מל לא יכול היה להשתתף בקורבן פסח ולצאת ממצרים. זאת אומרת שכל הגברים מלו את עצמם באותו ערב שהם גם עשו את קורבן הפסח. זאת אומרת, זה היה אז ביום רביעי אחר הצהריים, ביוד דלת לחודש ניסן, אחר הצהריים עשו שני דברים, שחיטת התלה וברית המילה לגברים ולבנים. ערבבו את שני הדמים של התלה ושל ברית המילה, ועשו מזה מטבוחה של דם, צבעו את זה עם אזוב, עם זעתר, ושמו על המשקוף ועל שתי המזוזות את שני הדמים, גם את הדם של הקורבן וגם את הדם של המילה. למה? זה היה סימן, הנה הקדוש ברוך הוא, פתחנו, אנחנו עשינו את הפעולה שלנו מצידנו, לומר לך שפתחנו את הערוץ, לכן זה על הדלת, בפתח, אנחנו רוצים לצאת מפה. אנחנו רוצים להשתחרר. עכשיו אני חוזר למצוות הברית, מה קורה בזמן ברית המילה? ואתם תראו שזה אותו עניין שחוזר על עצמו באופן פלאי. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל כתוב בכתבי ארי הקדוש בשער הגלגולים, שכשתינוק נולד נותנים לו את החלק שהוא זכה בו מלידתו, ולאט לאט 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 כשהוא גדל, נותנים לו חלקים נוספים בנשמה. לפי הזכות. אבל דבר אחד, לא הרבה אנשים יודעים. ועכשיו אני אגלה לכם בסייעתא דשמיא. בזמן ברית המילה, כל החלקים של הנשמה, שעדיין לא באו לתינוק, כל החלקים באים. כלומר, הנפש של התינוק, הרוח של התינוק, הנשמה של התינוק, החיה של התינוק והיחידה של התינוק, שאולי הוא לא יקבל אפילו כי הוא לא יזכה לזה, אבל כולם נמצאים בזמן ברית המילה. למה? הם רוצים להיות שותפים למצווה. ברגע שמלים את התינוק, כל החלקים האלה בורחים, ונשאר רק החלק ששייך לתינוק מלידתו. מתי הם יחזרו אותם חלקים? כשהתינוק הזה יזכה בחייו לאט לאט, אור אחר אור יגדל יותר, יתרחב יותר, יקבל רוח. ואחרי זה נשמה, ואחרי זה חיה ויחידה וכו' וכו'. יש 25 מדרגות כאלה שהוא צריך לקבל בחייו. לפי זכות. אבל, מה שאני מבקש זה לזכור את מה שקרה. הרי בברית המילה כל האורות באו, שלא כסדר, בבת אחת. זאת אומרת, אני עכשיו מדבר איתכם על כמה נושאים, ואתם רואים שהמכנה המשותף בין כל הנושאים שהזכרתי כאן, זה עצם העובדה שהכל בא שלא כסדר. כלומר, בצורה פלאית, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, הכל מגיע. זאת אומרת שביאת חלקי הנשמה בבת אחת, גם זה דילוג על אותם סדרים. אלא שכאן הדילוג הוא הכרחי ונכון ומצד הקדושה. למה? כי בכך נעשה התיקון עבור אותו דילוג שהיה בחטאו של אדם הראשון. יש פה שאלה, האם יש לה, אני לא יודע למי, בואו נראה מה השאלה, האם יש לה מה? האם יש לה? לאישה, את כל החלקים של הנשמה. בוודאי, גם לאישה יש את כל חלקי הנשמה, ונכנסים אצלה בסדר שלא כאן המקום. עכשיו אני חוזר לליל הסדר. ליל הסדר הוא בדיוק אותו עניין. בליל הסדר זכו ישראל לדילוג, עכשיו דיברנו עליו, הדילוג האלוהי, על המצב הגרוע. כמו התינוק שעכשיו נולד, יש לתינוק מצוות, יש לתינוק מעשים, כלום. אז למה הוא מקבל נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, כל האורות האלה, בבת אחת? בדיוק ככה. כי בעצם יש כאן פוטנציאל שמראים לך ברגע ההתפתחות שלך. אומרים לך, תינוק יקר שלי, או נגאל באלף, יקר שלי. אתה עכשיו הולך לצאת ממצרים? תראה מה מוכן לך. תראה אילו אורות אני מכין עבורך, ועכשיו אתה מקבל את כולם בבת אחת, כי בלי זה אתה אף פעם לא תצא. אבל אני מבקש ממך, כי ברגע שתצא כל האורות האלה יברחו, ואני מבקש ממך לעמול כל חייך, כדי שמה שראית עכשיו שהגיע אליך בבת אחת, הוא בחסד חינם, יבוא אליך בזכות המעשים שלך והפעולות שלך בחיים. לכן מראים לנו את כל הפוטנציאל הגדול הזה. זה בעצם הסגולה שאנחנו מקבלים באותה פסיכה אלוהית, על מצבם לפי החשבון. אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא כאן פוסח על מה בעצם? על החשבון האנושי, על החשבון הטבעי. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מופיע ביציאת מצרים, הוא מופיע בשם הוויה, השם שהוא למעלה ממערכות הטבע, ולכן הוא טרנסנדנטי. הוא לא צריך לכבד את כל המערכות הטבעיות, כולל בתוך זה החשבונות. דרך אגב, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לפי המדרש, החלטתי שהחודש הזה אתם נגאלים, זהו. מה, מי, מו, זה לא בחשבון כבר. ישראל בעצם זוכים לדילוג האלוהי הזה בגלל סגולתם, בגלל מי שהם בתוכן האלוהי. הקדוש ברוך הוא חפץ להתחיל את התיקון של העולם. כלומר, תדמיינו לעצמכם איזו סבלנות במרכאות יש לבורא. בהמתנה של 2448 שנים, לא להתחיל בכלל את ההופעה האלוהית. אם היינו אנחנו במקומו, היה לכם סבלנות לא להתגלות בצורה כזאת? אתם רק יש לכם משהו להגיד, מיד אתם מתפרצים כדי להגיד אותו. מי יעצור אתכם? הקדוש ברוך הוא בשקט מוחלט, ממתין להופעתו של הדובר, של עם ישראל. איפה ראיתם דבר כזה? איפה ראיתם צניעות כזאת? לכן אותם אורות גדולים של גאולה באים בדילוג על ההיררכיה הנכונה, על כל הסדר הרגיל. ממש כמו שהזכרתי לכם בברית המילה, ולכן יש כאן פעולה אחת, ברית המילה, קודמת למה שהולך להתרחש בערב פסח. עכשיו אתם מבינים למה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, מי שיחיה את סדר פסח ויגלה אורות שלא יבואו בסדר, כלומר אני הולך לדלג על כל המערכת הטבעית, צריך קודם כל לעשות ברית מילה לעצמו ולילדים שלו ולהוכיח לי שגם הוא רוצה לדלג על כל המדרגות ולגלות את כל האורות שבאים בתוך ברית המילה בבת אחת. זה הסוד. ולכן גם בסדר פסח, אומר לנו הארי הקדוש, אחרי שכל האורות האלה באים, כן, אז תדמיינו לכם, השנה זה מוצאי שבת נגיד, אז במוצאי שבת סדר פסח, עד מוצאי ראשון, האורות האלה נשארים, במוצאי ראשון שאנחנו מתחילים לספור את ספירת העומר, כל האורות האלה נעלמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא משאיר לנו את האורות של הגאולה ליום אחד שלם, כלומר, מוצאי שבת עד יום ראשון בערב. מוצאי ראשון. ואז, מה אני עושה? יש לי עכשיו את כל הטבע. כמה זה טבע? שבע. שבע כפול שבע. כל ספירת העומר, כדי להשיג על ידי הכוחות והמאמצים שלי והתשוקה שלי והרצון שלי את אותם אורות שקיבלתי חינם בערב פסח, אני הולך לזכות בהם בעזרת השם על ידי המאמצים שלי במשך כל ימי ספירת העומר. עד מתן תורה. כלומר, ואני חוזר, ישנם דילוגים רצויים בחיים, שאי אפשר להמתין, חייבים לעשות את זה, ויש להם דילוגים שעניינם להאיץ, בעצם זה הדילוגים הטובים, את תהליך התיקון, את הגאולה, לתקן בעצם את הדילוג שגרם לחטאו של אדם הראשון, וישנם דילוגים שהם לא נכונים. למשל, מי שרצה לעלות לארץ ישראל לפני הזמן, החטא שלו פחות חמור ממי שרצה לעכב. גם כאן יש חטא, כי אתה רוצה לעשות דברים לפני הזמן, אבל כאן אתה מראה את התשוקה לדבר קדוש. אתה רוצה לעלות לארץ. אתם יודעים למה יעקב אבינו פחד? הפחד הגדול שלו בחיים. ועירה יעקב מאוד ויצר לו. אתם יודעים למה? כי הוא אמר לעצמו, ואחר עד עתה, לא חזרתי מספיק מהר לארץ ישראל. איחרתי, נשארתי שמה, פיתחתי עוד עסקים, היו לי עוד כבשים. רבותיי, זו מחשבה של יעקב, אבי האומה הישראלית. אני חוזר לענייננו, יוצא שבפסח בעצם אנחנו מתקנים שני קלקולים של אדם הראשון. הקלקול הראשון הוא הדילוג בעניין הייחוד, תרם הזמן, והתיקון השני הוא בעצם האכילה מעץ הדת, שבעצם זה חטא מסתעף מהחטא הראשון. ולכן אנחנו מתקנים את שני הדברים האלה, בשתי מצוות, ברית המילה, ערב פסח, והפסח עצמו, הקורבן. עכשיו תגידו לי, אבל אנחנו כבר לא צריכים לעשות ברית מילה, אנחנו כבר כולנו מולים, אז מה? אז תחשוב על זה. אתה גבר, תחשוב על העניין הזה לפני שאתה נכנס לפסח. איפה אני והדבר הזה בחיי? איך אני מנהל את חיי עם האיבר הזה, עם התשוקות האלה, עם הסריטות שיש לי בפנים? זה לא פשוט, רבותיי. הפסח שלנו תלוי בברית, וזה אחד הטעמים שעל זדון, רק בשתי המצוות האלה, ברית מילה ופסח, אם אתה עברת על זה, האדם חייב קראת. אין דבר כזה בכל התורה. אין מצוות עשה שאתה חייב עליה קראת, חוץ מברית מילה וקורבן פסח, שאדם עובר על זה בזדון. דבר שלא מצינו בשום דבר אחר בתורה. מדוע? אמרתי לכם, כיוון שדרך שתי המצוות הללו, בלבד, ניתן לדלג, ניתן לקפוץ, וזו קפיצה טובה, זה דילוג ראוי. עד כדי עלייה ודבקות ורצון והוכחה שאתה רוצה להיות קרוב לבורא. זו קפיצה שביסודה היא למעלה מכל הסדרים הרגילים. עד רבה, אומרים לנו חכמים, מי שלא מנצל בעצם את הפתח הזה ולא יוצא ממצרים בפסח, למרות שהדלת פתוחה, אומרים שחלילה הוא חייב קראת בגלל שבכסילותו, הוא נשאר בתוך הכלא. פתחו לו והוא לא רצה לברוח. לא לפספס את הפתח הזה בערב פסח, רבותיי. אני מחליט, תגידו את זה בפה מלא, להשתחרר בלילה הזה. אני רוצה לצאת מכל המאסרים שלי, מכל בתי הכלא, שהנפש, הרוח, הנשמה, כל החלקים שלי נמצאים בתוך אותו כלא. להגיד את זה, אבל להיות במילים שאתה אומר, אמיתי. לכן עונש הקראת הזה הוא רק עקב ההכחשה שלך. הכל פתוח ואתה לא מנצל את זה כדי לצאת? חודש ניסן שייך לחיפזון הזה. למה? כי הוא נקרא חודש הניסים. ונס זה יציאה מהסדר הרגיל של העולם הזה. לכן זה בעצם חודש שכל כולו בנוי על אותה מערכת ניסית. ומי שאומר ניסי, אומר לא הדרגתי. אז הגאולה הראשונה בהיסטוריה תהיה בניסן, כי חייבת הייתה להיות ניסית, והגאולה האחרונה בהיסטוריה תהיה בדיוק חודש לאחר מכן, אייר. כי שמה אנחנו כבר בהדרגתיות של ספירת העומר. לא בכדי, הקמת מדינת ישראל הייתה בחודש אייר. הגאולה הראשונה ניסן, הגאולה האחרונה אייר. תראו איזה יופי. ושתי הגאולות הן גאולה אחת. אחת ניסית ואחת מלובשת בטבע. כלומר, כי לא בחיפזון תצאו. ובמנוסה לא תלכו. רבותיי, כשהמהלך הזה קורה, כן, מבלי לכבד לכאורה את הסדרים הרגילים, האדם פוחד. זאת הבעיה של הנפש השכלית של האדם. לפעמים אתה פוגש מישהו שאומר לך, תשמע, יש לך בעיה? אני יכול לעזור לך, אנחנו מתקנים את הבעיה הזאת בשני מפגשים. לא יכול להיות, אין דבר כזה, אני חייב לסבול לפחות עוד 10 שנים. מה אתה מבלבל לי את המוח? ניסיתי הכל, אין דבר שיוציא אותי בפעם אחת. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה פשוט לא מאמין לדילוגים האלה, והם קיימים. זה בדיוק מה שמתכחשים כשהגאולה מגיעה, ואתה אומר, אני לא מאלה שרוצים לצאת. רבותיי, זה לא אחד או שניים. מתוך 100 אנשים, 80 לא האמינו שאפשר לרפא אותם באופן מיידי. מבחינה פסיכולוגית הבנתם. אני אומר לך שזה עבר לך, זהו, נגמר. לא, לא עבר לי. אתה יודע למה זה לא עבר לך? אתה לא רוצה שזה יעבור לך. אתה עדיין נשאר בטראומה שלך, ואתה מאמין וממשיך להאמין שהיא עדיין קיימת, למרות שהיא לא. ואתה מזמין אותה מחדש אליך. כי זה יותר מדי פשוט לך. כי השכל שלך לא סובל את המהלכים הניסיים האלוהיים, ואם זה לא בהדרגתיות, אתה לא מקבל את זה. השכל האנושי תוקע אותך, כיוון שהוא לא מקבל את הדילוגים האלוהיים האלה. לכן קשה לך גם עם הגאולה. כי בגאולה מה כתוב? כל דודי הנה זה בא, מדלג. על הערים, מקפץ, על הגבעות. אתה לא רואה את זה. זה לא נתפס בשכל שלך, בחוכמה המוגבלת שלך. לכן אתה מסרב את כל היסוד הדילוגי הזה. ולכן לבד, האדם קורט את עצמו, חייב קורט מיסוד חייו. כך אפשר להבין למה מצוות המילה מעכבת את מצוות הפסח. הדילוג שזכינו לו בפסח בשנת גאולתנו ממצרים, הוא בעצם היסוד הפנימי שבא לתקן את הדילוג שגרם לחטאו של אדם הראשון. אבל לפני שזכינו לדילוג הזה, התבקשנו לעשות אנחנו מעשה שגם בו יש דילוג. ברית המילה. זה היה בעצם הדילוג הראשון המתבקש מהאדם, מכל מי שרצה לצאת. עכשיו אתם צריכים לדלג. מה? תעשו ברית מילה, כל האורות יגיעו בבת אחת. זה דילוג. זה קודם ליציאת מצרים. תעשה את זה? אני, הקדוש ברוך הוא, עושה לך דילוג ביציאת מצרים, ואני הולך בעצם לגאול אותך למרות המצב שאתה נמצא בו. אני אגיד לכם את זה במילים פשוטות. ברגע שבפנים אתה מוכן לדילוגים האלה, כי אתה רוצה באמת להתקרב וכבר לגמור את כל הסיפור הזה של כל הגלויות, ואתה רוצה ממש את הגאולה השלמה. התשוקה הפנימית הזאת היא דילוג, נכון? אתה זוכה שהקדוש ברוך הוא ידלג אפילו על המצב הגרוע שאתה נמצא בו. אתה האדם שזוכה לגאולה. בשבילך אני הולך לעשות גאולה. אתה תהיה מ-20% שיצאו ויהפכו בסופו של דבר ל-100%. דרך אגב, הקדוש ברוך הוא כביכול מתעורר בדילוג שלו רק בזכות הדילוג שקרתה לפני בברית המילה. אז אתם שואלים על מה הוא מדלג הקדוש ברוך הוא? למה כל כך צריך למהר? לא נותנים אפילו למצה לתפוח. 18 דקות, מקסימום, אתה צריך להוציא מצה, הכל צריך זמן, זמן, זמן. מה כל הפחד הזה? כי אני רוצה לחוות את הדילוג האלוהי. אני רוצה להרגיש אותו. תאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לדלג על כל מה שנראה לך סתום, גמור, אי אפשר. תראה את הפוליטיקה הזאת, תראה את המדינה הזאת, תראה את העולם הזה, תראה את כל הזבל, יש אנשים שחיים כל הזמן ככה. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, זה כאילו, קדוש ברוך הוא, אי אפשר, תעשה טובה, אל תגאל את העולם, הוא דפוק. להפך, חלילה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה, הוא מדלג על כל המצב הזה. הוא פוסח על הכל. וזה בעצם אותו עניין של ראש החודש. וכאן אני מסיים את השיעור. מה זה ראש החודש? זה בדיוק אנטיתזה לשבת. שבת, אתה שבוע שלם מתכונן, 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 מתכונן. מה זה מתכונן? כאילו כמעה כמעה, נכון? כדי להגיע לשבת. אומרים לנו חזל, מי שלא תרח בערב שבת לאט 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 לאט, הוא לא ישיג שום דבר בשבת. כלומר, השבת תלויה בכל מה שעשית במשך השבוע כדי להגיע, אז תגלה את האור. בראש חודש זה בדיוק הפוך, נותנים לך את האור של כל החודש בהתחלה, לפני שעשית כלום. תראו איזה סוד. האורות של ראש חודש מתחילים לפני הפעולות שלך. זה הסוד של ראש חודש ניסן. החודש הזה לכם, גם שם בראש חודש יש דילוג. דילוג רטרואקטיבי. אני נותן לך בעצם כרטיס אשראי. כך תיגאל, תעשה מה שאתה רוצה. אחרי זה תחזיר לי. זה ראש חודש ניסן. זה דילוג על הכל. ולכן, רבותיי, לכוון במוצאי כן, שבת ביום ראשון בראש חודש, ניסן, כי שם גנוז כל היסוד הזה של הדילוג. כבר בראש חודש אני מגלה את כל האורות שיהיו אפילו בערב פסח. רק זה עדיין בפוטנציאל. אבל זה נמצא, זה ישנו. כל המעשים שאני הולך לעשות במשך כל החודש, יהיו ביום אחד. מקופלים כולם ביום אחד. זה לא דילוג. זה אבא של הדילוגים. לכן אתה זוכה בראש חודש לדלג על כל המדרגות. אז תשימו לב, דיברנו על מלא נושאים, והמכנה המשותף ביניהם הוא הדילוגים. ולכן יש דילוגים שבאים לתקן את הדילוג ואת הבזיזות של אדם הראשון. וכל זה בעצם גנוז באותו מנגנון שאף פעם לא הופיע בעולם עד אותה שנה של יציאת מצרים. כלומר, היה חידוש שמה, וזה סוד החודש הזה לכם. חודש זה לא רק ראש חודש, זה גם חידוש. אני הולך לגלות לכם דברים כאן, אומר לנו הקדוש ברוך הוא שלא היו מימות הבריאה. מבריאת העולם לא היה דבר כזה. אתם מתחילים עולם חדש, עולם אופטימי, זמן אופטימי, אביב של כל האנושות כולה, וכולם יבואו כדי להידפק על דלתותיכם ולבקש גם כן ברכה. זה מה שעשה פרעה. כשיצאנו, הוא אמר לעם ישראל, בבקשה, וברכתם גם אותי, בבקשה. פרעה, מלך מצרים, מבקש מעם ישראל ברכה, כן? ברגע שהוא רואה שיש דילוג, שיש אלוה, שהוא למעלה ממדרגות הטבע, שהוא בעצמו כבול בתוך אותן מדרגות, אז הוא נכנע. אנחנו הבנים של הטרנסנדנטי שמסוגל להיות גם אימננטי, למעלה ובתוך הטבע. ברגע שנאמין ונפנים את האמונה הזאת ונחיה לפי הגובה הזה שלנו האמיתי, אין לנו כבר ממה לפחד. אנחנו כבר גאולים. תודה רבה ושבת מבורכת לכולם.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה.
תודה רבה, חזק וברוך.
תודה רבה.